ברוכים הבאים לפרק 9 של הפודקאסט בקסטייג'. בפרק הזה אנחנו מארחים את סולומון דניאל, שחקן ליגת העל, נוף הגליל. דניאל גדל במכבי קריית גת ועשה דרך ארוכה כדי לגעת בחלום. בגיל 30 הוא מקבל הזדמנות שנייה בליגה הראשונה של ישראל, והוא ההוכחה שמי שלא נשם אבק דרכים לא ישף אוויר פסגות. פתיח ומתחילים.
מה קורה, אלי? מה עניינים? פרק 9. אפשר לומר שלקחנו הפסקה קצרה, אתה יודע, גם הלימודים וגם הקורונה, לקח לנו זמן קצת, כמעט 4 חודשים שאנחנו לא עשינו פרק, מאז הפרק עם סינטיאו סולליך, סינטאיו סולליך.
מתרגשים לחזור.
ואנחנו היום מארחים את סולומון דניאל, ברוך הבא, כיף שבאת. מה קורה, מה איתך בימים אלה?
בסדר גמור, שמח לשבור את הבצורת פה של הקורונה. אני בימים אלה בנוף הגליל, כמו שאמרתם וציינתם. מתחיל בקבוצה חדשה, עונה שהולכת להיות עונה מאתגרת, ושמחים על הפתיחת עונה שלנו.
כן, אתה יודע, בסך הכללי הפתיחה שלכם כקבוצה טובה, אבל לך קצת חוסר מזל ונפצעת פציעה קטנה.
כן, במשחק האחרון נגד אשדוד, הייתה לי פציעה אחרי 5 דקות, רגל עץ כזאת כניסה מזוהר, זוהר זשנו, והייתי אמור להיות מושבת לתקופה ארוכה, אבל אני שמח שיש התקדמות יותר טובה, ואני אמור לחזור בשבוע הקרוב. אז יש גם בשורות טובות בזה.
יופי, יופי.
באיזה גיל התחלת לשחק כדורגל, סולומון? כי נכנסנו להתאחדות, והזיכרון הראשון שיש ממך זה נערים ב', 14 שערים.
14 שערים. אני התחלתי לשחק בילדים ג', זה אומר גיל כיתה ו', גיל 12. אבל הקבוצה הראשונה שנפתחה בקריית גת של שמיניות, ואני הייתי חלק ממנה. היה מבחנים, וראו אותי בשכונה, ואיכשהו התגלגלתי לקבוצה הזאת. ואחר כך המשכתי ילדים ב', ילדים א', עד גיל בעצם של נערים א'. תמיד בגילאים האלה גם הייתי כובש הרבה גולים, משחק בהתקפה והכל, כמו שציינת, וזהו.
אתה שחקן דפנסיבי, משחק קשר אחורי. שיחקת בעוד תפקידים לפני?
כמו שאמרתי, הייתי שחקן התקפה בהתחלה. התחלתי בילדים ג', הייתי שחקן התקפה, וכל השנים האלה הייתי בעצם סיים מלך שערים, סגן מלך שערים. בעונה הראשונה, הפקעתי 33 גולים, אחר כך 25 גולים, אחר כך עוד פעם 25 גולים, אחר כך ירדתי ל-18, ואז 14.
ככל שנהיה יותר קשה, ככל
כן, נהיה קשה, כי אני עד כל הגילאים הייתי מאוד כישרוני, אבל סבלתי מהתפתחות איטית. כאילו אני, הייתה תקופה שאני הייתי סובל גופנית יותר משאר השחקנים, כי הייתי כביכול קטן בממדי גוף שלי. ולקראת גיל איפשהו מנערים א', לקראת איפשהו שהפסקתי לשחק.
עקפתי את כולם בסיבוב.
עקפתי את כולם בסיבוב, צמחתי 15-20 סנטימטר. והגעתי לגובה שאני היום.
דרך אגב, אתה יודע, עשינו פוסט באינסטגרם על מה אתם רוצים לשאול את סולומון דניאל, וטל איילה מגיב. והוא אומר, מה הוא מגיב? תגיד לסולומון שהוא נולד 1.80 מטר. ועכשיו אתה אומר שסבלת מהתפתחות איטית. זה מתנגש קצת.
תמיד בגילאים הקטנים, בגלל זה גם, אתה יודע, כמו ש... אמרתי לכם כמה גולים פקעתי בכל גיל וגיל וגיל, זה הלך וירד, כי נורא התקשיתי מאוד, היה לי נורא קשה, פיזית. ובהפוגה הזאת הקטנה שהייתה לי, ככה שהפסקתי, שעוד מעט נגיע לזה, ככה התפתחתי וצמחתי גופנית, וזה משהו שמאוד עזר לי להמשך.
אני רוצה לגעת בנקודה שברחנו ממנה, דיסקסנו לפני זה ככה, אתה יודע, אנחנו פה, וסיפרת סיפור על זה שהיית ילד, ואתה יודע, על זה שהיית האתיופי היחיד בשכונה, ששיחק באותם שנים בכדורגל, שנחשב לקבוצת כדורגל.
כן, אני הייתי מהחלוצים, אתה יודע, מהשכונה, שנכנס לקבוצה, למסגרת, לא לבית ספר כדורגל, למסגרת של קבוצה, פעילה שמשחקת והכל. ואתה יודע, צריך שלם וזה, אז... התשלום היה 1,500 שקל, זה היה בשנת 2003, אם אני לא טועה, 2002, אני לא זוכר. פתאום אחד הילדים, שיש לו הורים טיפה עמידים, זה יודע, המשפחה עמידה, בא, מביא לאימון צ'ק אחד של 1,500 שקל. עכשיו אני בתור ילד אומר, רגע, למה אני גם לא אשלם ככה? למה, כאילו, מה הבעיה? זה כולה נייר להביא 1,500 שקל. אתה לא מבין שכאילו, אומרו לך, תחלק, זה בסדר, תביא לך. אני אומר, למה? אני לא מצליח להבין. אז אתה מתבגר ומבין אחרת, שהדברים עובדים אחרת.
זה סיפור אחד הטובים, שתדע לך. אתה רוצה לשאול שאלה, אלי?
במועדון ספורט קריית גת, עלית לבוגרים. מה המפלס ההתרגשות במשחק העלייה הראשון?
היה לי... לא ס... אמרתי לכם שהתחלתי לשחק עד נערים א', ואז היה שלב מסוים שהפסקתי ליהנות, והפסקתי לשחק חצי עונה, ואז בגיל נוער, שנה ראשונה, חזרתי. גם שיחקתי חצי עונה, ראיתי שדברים לא עובדים כמו שהם צריכים לעבוד, זאת אומרת שלא מי שטוב משחק ו...
בבוגרים?
לא, בנוער.
בנוער?
בנוער, ואז הפסקתי.
מה זאת אומרת מי שלא טוב משחק?
שדברים לא הולכים כמו שהם צריכים להיות, שמי שמגיע לו באמת משחק, ומי שטוב באימונים משחק. כאילו, זה לא ככה.
פרשת מכדורגל באותם זמנים, ורצית להתגייס ללוחמה, נכון?
כן, הפסקתי באותה שנה את החציון הנוער, והחלטתי בעקבות האחים שלי ואחותי, שהם היו לוחמים בצבא, שתי אחים שלי היו בגבעתי, אחותי הייתה במשטרה צבאית לוחמת, כולם היו לוחמים. אני החלטתי עם החבר הכי טוב שלי, מנחם אזנגיה, שאנחנו הולכים לשקת גיוס בבאר שבע, ומבקשים, או גולני או גבעתי. זה מה שקרה, הלכנו, אמרנו להם, אנחנו רוצים או גולני או גבעתי. קיבלתי גיוס גולני, התקדמתי, אמרתי להם תודה רבה, הלכתי שמח, צועל, מבסוט. התגלגלו דברים בדרך, אתה יודע, בינתיים עד שאתה מתגייס, הייתי צריך להתגייס במרץ 10. מרץ 10, כן, מרץ 10. יצא שחודש לפני, בפברואר, במהלך, אתה יודע, אתה עובד, לפני הצבא, אתה יודע, שיהיה קצת מזומנים, מה שנקרא. כן. אז נפצעתי בעבודה. 10 דקות לפני סיום העבודה, עלתה עליי מלגזה, 5 טון על כף הרגל. והתפוצצנה על העבודה, והיה דרמה ופאניקה. יצא מצב שבסוף דחו לי את הגיוס, ושלחתי את חבר שלי לבד, בסוף הוא התגייס לכפיר. 3 שנים, לא פשוטות. ואני מצאתי את עצמי דוחה את הגיוס בעוד חצי שנה, למקבל מג"ב, ואיפשהו בדרך, החלטתי ש... אמרו לי שאולי עדיף שלא. וגם הורידו לי את הפרופיל בגלל הפציעה והכל, ויצא שבסוף מצאתי את עצמי לא בקרבי, מתגייס לחיל האוויר, בקריה.
וחוזר לכדורגל?
כן, בכל עונה, בכל קיץ בקריית גת יש בקטרגל של טורניר שבאים שחקנים, מליגה א', מליגה לאומית, אתה יודע, לשחק והכל. אז אני הייתי ילד לפני צבא, ואז הלכתי לשחק. אז הם אומרים לי, בוא, מה אתה עושה פה? אולי תחזור שחק כדורגל, וזה הייתי שחקן התקפה כל הזמן. מה אתה עושה פה, ילד? אמרתי, משחק. בוא, תחזור ליגה ב', היה שם מי שאחראי על כל ההפקה, קראו לו בילי שם, הוא היה שם סדרן כזה, אחראי על הכל. הוא אמר, אני אחזיר אותו לשחק. הוא היה מאמן בליגה ב' של הקבוצה בקריית גת. ואז לא התגייסתי לקרבי. היה לי משעמם בצבא, התגייסתי לקריה, הייתי הולך פעמיים בשבוע, חמש בבית. פעמיים בשבוע, חמש בבית. אין מה לעשות, שעמם. חזר הגעגוע לכדורגל, ואז בינואר של אותה שנה ב-2011 חזרתי לשחק בליגה ב'.
אתה מספר את הסיפור הזה, ויש המון מזל אתה יודע, בקריירה שלך, איך שהפכת להיות שחקן כזה, וסיפרת שהייתה לך התפתחות מאוחרת גופנית, וגם ההתפתחות האישית שלך ככדורגלן, היום אתה בן 30 ורק עכשיו אתה מגיע לליגת העל. עברת הרבה קבוצות בליגות הנמוכות. מתי הרגשת שזה הנקודת מפנה בקריירה שלך? שפה אני הופך להיות שחקן כדורגל אמיתי.
כשהייתי בצבא, הייתי בחמל בקריה. והיה איזה שלב שחבר שלי שהייתי באותו שירות, באותו תפקיד, אמרתי לו, בגיל 20, אמרתי לו, עוד 6-7 שנים, אני אהיה בליגת העל. הוא הסתכל עליי. אמר לי, תגיד לי, מי אתה? מי אתה חושב שאתה בליגה ב', מה? אמרתי לו, תזכור, עוד 6-7 שנים, אני בליגת העל. ואחרי שנה אני בנבחרת. הגיע המצב שהגעתי לליגת העל, התעכבתי קצת בגלל שהיה לי פציעה, שהייתי פצוע שנה וחצי, בסוף הגעתי בגיל 28. הוא התקשר אליי והוא אמר לי, שיחקת אותה.
מה אתה אומר?
כן.
איזה קטע.
תראה, סולומון, אנחנו עוקבים אחריך לא מהיום, ואתה שונה מהשחקן הטיפוסי. אתה משקיע המון באימונים אישיים ושמירה לגוף. מאיפה זה בא?
תוך כדי הפציעה שלי, אתה יודע, אנחנו גדלנו בפריפריה, בקריית גת. אין לך כל כך מודעות לדברים, אתה לא מודע לדברים שיכולים לקדם אותך. ותוך כדי הפציעה שלי, שהיה לי פציעה של פריצת דיסק, בהמשך שחזרתי, הייתי צריך כאילו, אתה יודע, לחזק את עצמי, להתחזק, לשקם את עצמי כדי לחזור שחק. היו כאלה שאפילו אמרו לי שאולי אני צריך לפרוש מכדורגל.
היה פריצת דיסק?
כן. הגיע למצב שעוד שנייה אני הולך על ארבע, כאילו, ברמה כזאת. וכן, ובאותו זמן הייתי עובד במועדפת, בתחנת דלק, ולא היה לי רכב, הייתי בן 22. אתה יודע, זה גיל כזה שאתה מחכה להשתחרר מהצבא, כי אני אשקע את כל כולי בכדורגל ואני אתקדם בכל, ובסוף מגיע כזה פציעה כזאת, 4 חודשים לפני השחרור, ואתה מוצא את עצמך לבד ואין לך מה לעשות. אתה יודע, בכדורגל, שחקן שהוא פצוע, משמע הוא לא קיים. זה ככה עובד, זה העסק, אין מה לעשות. ויצא שהייתי צריך לדאוג לעצמי, לשקם את עצמי. הגעתי למקום שנקרא פיזיוספורט בראשון לציון, עם רן גלבוע ואורי ויינברג, ושם קיבלתי כאילו מודעות לדברים, איך הם הולכים, מה צריך להיות כדי להתקדם, מה אתה צריך לעשות, איך לעשות. ושם כאילו התחלתי לקבל הבנה איך הדברים עובדים, כי לפני זה לא באמת היה לי מושג. מה זה חדר כושר, מה זה חימום לפני משחק, חימום לפני אימון, רוטינה, שגרה. היה לי מושג. ואז תוך כדי, עם השנים, התחלתי...
מאוחר למדת את זה.
כן, אני אומר, יש משפט שאומר...
הכל אצלו, אתה מאוחר, אתה לא רואה. הוא גם מדבר כזה, לאט.
יש משפט שאומר, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא.
חד משמעית.
זה קרה באמת בגיל 23, ואיך שיצאתי מהפציעה, התחלתי לעטוף את עצמי במעטפת של אנשים סביבי שכן יכולים לגרום לי לגדול ולצמוח, כדי שאני אוכל להגיע באמת למקומות שחשבתי שאני יכול, והצרתי שאני אגיע. אז הייתי צריך לעשות כאילו, מה שנקרא...
יותר מאחרים.
יותר מאחרים, כדי להגיע, לעבוד קשה כדי להגיע. יש כאלה שנופלת להם, אתה יודע, את ההזדמנות, לי לא. יש לי מסלול טיפה, לכל אחד יש את המסלול שלו בחיים. לי טיפה המסלול יותר ארוך, יש כאלה שקצר יותר. לי זה הגיע בגיל 28, ליגת העל.
מדהים. זה מדהים, וללא ספק המסלול שלך איתי, והרבה מאמורות בדרך. איך הגעת להפועל חדרה ולליגת העל בפעם הראשונה? איך הגיעה ההצעה הזאת בכלל?
לפני שהגיעה הצעה מהפועל חדרה, אני שיחקתי בשלוש שנים בליגת... לא.
בלאומית.
בלאומית, בקריית גת, ברמת שרון, ואז שנתיים בביתר תל אביב. בעונה הראשונה שהפועל חדרה עלו, שיחקתי בביתר תל אביב, ועשיתי משחק טוב, ונגמר ב-1-1, הם ישבו לנו דקה 90, ואחרי המשחק קיבלתי הודעה מהמאמן שלהם, ניסו אביטן, היי סולומון, מה התוכניות שלך לעונה הבאה? אני רוצה אותך. אמרתי לו שאני בביתר תל אביב, אבל אם הוא בליגת העל, זה רלוונטי מאוד, כאילו. יש על מה לדבר. לא ידעתי מה היה לקוח על המילים שאמרתי באותו זמן, בהודעה שרשמתי בסוף, הפועל חדרה עלו לליגת העל, וכמובן הם הגישו הצעה להפועל חדרה, אבל בביתר תל אביב לא רצו לשחרר אותי. עניין כספי. אחרי עונה, עוד פעם התחילו כאלה גישושים, הפועל חדרה. ואז יצא לי לשוחח עם אורן גולן, והבנתי שהוא כאילו שאל את דעתו של הקפטן מנשה זלקה, שיש לנו כזה היכרות, באותו זמן זה היה היכרות מהכדורגל, כזאת, אתה יודע, תוך כדי משחקים, פגשנו אותם בפלי אוף, בעונה, שתי משחקים, איזה שלושה משחקים, והגיע לאוזניי שהוא אמר דברים שבוא נגיד שאתה לא מצפה, שמישהו יגיד עליך, במיוחד שהשחקן הזה שאתה מדבר עליו, הוא משחק בתפקיד שלך. אז הוא אמר דברים שמאוד עזרו לקדם את הדברים, מה שנקרא. הוא בעצם פתח לי דלת, פתח לי דלת לליגת העל, וזה משהו שאני לא אשכח לבן אדם.
למה אתה מתבייש להגיד את השם אבל?
של?
של מי שאמרת?
אמרתי, מנשה זרקה כמובן.
מנשה זרקה.
מנשה זרקה, כן.
זה לא קורה הרבה בעולם הכדורגל.
זה לא קורה הרבה, כי כל אחד בסוף צריך לדאוג לעצמו ולמקום שלו בקבוצה.
כמה באמת הוא השפיע עליך בתור שחקן? כי אתם באמת שחקים על סוג של אותה עמדה, והוא הרי דמות מאוד משפיענית בהפועל חדרה. כמה הוא באמת השפיע עליך באופן אישי? על ההתקדמות שלך, על על ההוויה שלך בתוך המועדון, על על הראש?
מנשה זה בן אדם שבשבילי בכל אופן הוא מודל לחיקוי וגאווה, שהייתה לי את הזכות באמת להיות, לחלוק איתו חדר הלבשה, להיות איתו יום יום. זה בן אדם שדאג לי בהפועל חדרה, כאילו אני אח שלו הקטן, שנתן לי לאכול מהצלחת שלו. זה בן אדם גם שפרגן לי, שזה משהו לא מובן בעולם הזה, כמו שאמרנו, שכל אחד מנסה לשמור על הנישה שלו, על המקום שלו, כדי להיות, אתה יודע, בטוח, ואף אחד לא מתקרב, ובן אדם בא והולך, ושמעתי מה הוא אמר ליושב ראש, ציינו את זה בפניי, הוא בא ואמר לו, הוא יותר טוב ממני בארבע דרגות, תביא אותו. הוא נכס, הוא יעזור לנו.
איפה זה קורה, תגיד לי.
אז אתה, זה, זה, זה משהו שאתה לא יכול לשכוח לבן אדם, והוא סוג של הקשיב לחלום. מה זה סוג? הוא קשים לחלום. הוא עזר לחלום לקרות.
מדהים, כיף לשמוע את זה.
הוא עזר לחלום לקרות, ואני לא אשכח לו את זה.
אתה משחק בתפקיד הקשר האחורי. תפקיד פופולרי בעולם. מי האידול שלך?
יש כמה. מכל אחד אתה לוקח משהו אחר. יש את בוסקט שאני מכור.
שגדלת עליו.
כן, הייתי. אני אוהד ברצלונה. אני אוהב את הכדורגל שלהם. אני מכור אליהם. יש את גם יאיה טורה בזמנו, לפני בוסקט. יש את רודרי. אני אוהב...
איזה דברים אתה לוקח מזה שלך?
את האלגנטיות, את זה שהם שמים את הקבוצה לפני הכל, פחות, אתה יודע, זה אנשים שכאילו נכבאים אל הכלים, הצנועים, הפשטות, אלה שאתה לא רואה אותם בזה, אבל הם האנשים הכי חשובים.
אני יכול להעיד עליך שאני רואה משחקים שלך, ואתה מאוד 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 דומה ליאיה טורה, גם בפס שלך וגם בצעדים, צעדי הילה שלך, ואני רוצה לשאול אותך, אתה עכשיו סוף סוף משחק בליגת העל, בתפקיד יותר משמעותי בנוף הגליל, אתה חושב שעד עכשיו לא קיבלת מספיק הערכה? כי לא, בוא, לא עשית עכשיו את בעונה הזאת, את הקפיצת מדרגה הזאת. יש לך כבר יכולת מאוד טובה, גם בהפועל חדרה, גם ברמת השרון, גם בביתר עם לתל אביב, ואתה חושב שאתה לא קיבלת מספיק הערכה? כי בגיל 30 לקבל סוף סוף הזדמנות אמיתית זה קצת מאוחר מדי.
תשמע, לפעמים בכדורגל, יצא לי לשמוע פודקאסט גם של אלי דסה. הוא אמר שם משהו מאוד נכון. לפעמים דברים לא קשורים ליכולת שלך. זאת אומרת שלכל שחקן כדורגל יש פרופיל מסוים. ושקבוצה, סתם דוגמה, עולה ליגה לצורך העניין, אז היא רוצה פרופיל של שחקנים שהיו בליגת העל. היא לא תיקח שחקן שהיה 4 שנים בליגה לאומית. לא משנה כמה הוא טוב. מהחשש ומהפחד. אותו דבר קבוצה אמצע טבלה, היא רוצה פלייאוף עליון, היא לא תיקח שחקן חסר ניסיון בליגת העל, היא תמיד תעדיף את השמות הנוצצים, או את השחקנים שחבו והיו בליגת העל.
אני מסכים איתך, אבל זה גם מאוד תלוי מאמן, כי יש מאמנים שכמו לחמן, יוסי אבוקסיס, מביאים המון שחקנים מליגה ב', ליגה א', שלום אדרי, אורי צעדון, לדוגמה.
בשביל זה אתה צריך אומץ, וגם מהקבוצה ומהנהלה, והיום המצב של המאמנים הוא לא בסיוע, כמו שאתה יודע.
נכון.
ואפשר להבין מאיפה זה נובע.
תשמע, יש את אחיך, שלב דניאל, שמשחק עכשיו פעם ראשונה בליגת העל, מכבי פתח תקווה. כמה זה משמח אותך לראות אותו שם גולים? כבר כמה גולים יש לו? 2-3?
2 בליגה, 1 בטוטו, עוד 2 בנור.
הוא מאוד מזכיר אותך, ויש לכם גם את אותם תנועות גוף, צעדי הילה, וזה מזכיר לי שאתה אומר ששיחקת בהתקפה, והיית שם גולים, ואתה רואה בו דמיון איתך ביחד, ומה זה עושה לך בעצם? לראות אותו ברמות האלה.
הוא מקבל הזדמנות שאתה לא קיבלת.
כן, כמו שדיברנו ואמרתי מקודם, לכל אחד יש את הדרך שלו ואת ההזדמנות שנופלת לו. אני שמח שיש לו את ההזדמנות הזאת. ושלב, זה כמו ילד שלי. שלב הוא אחי הקטן, הוא הבן סכולים במשפחה של 9 אחים ואחיות. ואני מלווה אותו, את הילד הזה מגיל 10. הוא הפרויקט שלי, כאילו, אני רציתי להעניק לו מה שאני לא קיבלתי בגיל מוקדם.
אתם שתי אחים בליגת העל, מה עשיתם אחרת?
כמה זה קרה? שוב. כמה זה קורה הדבר הזה שיש שני אחים?
יכול להיות. שחקים אחד בליגת העל. שלב, כמו שאמרתי לך, הוא פרויקט שלי מגיל 10. אני כאילו מלווה אותו לכל מגרש, לכל מקום, כל דבר אני דואג לו. אם זה היה לקחת אותו מגיל שהוא היה בבני יהודה, לקחת אותו כל יום שבת למשחק, ולהגיע לקצף 3 פעמים בשנה, אם הוא שרק במכבי פתח תקווה, הוא הילד שאין לו רישיון, ומישהו צריך לדאוג לו, ההורים שאומרים שבת. אז האחריות נופלת עליי, בתור אח גדול, ובתור אחד שרצה לדאוג לו. להעניק לו מה שאני קיבלתי בגיל 27-28, להעניק לו בגיל 16-17. ואני שמח שיש לי איזה תוצאות, אתה יודע.
אתה אומר שאתה לקחת אותו כבר בגיל 10 כפרויקט אישי, להורים שלכם היו מעורבות בקריירת משחק?
ההורים שלי תמיד שם, תמיד תומכים, תמיד דואגים, תמיד מה שצריך, מה שצריך לילד, מה שאתם צריכים, כל דבר, הם שם.
הם בסוף נתנו את הצ'ק דרך אגב, צ'ק אחד או שביקשו הנחה בסוף?
בזמנו זה לא היה כזה קל לשלם את צ'ק אחד, אבל זה אומר הכל, אם שאלת את הדחיפה ב-2003 לשלם את הסכומים האלה לילד שיכנס לקבוצה, זה לא מובן
מאליו. באמת, זה הרבה מאוד, זה לא מובן
מאליו. ואבא שלי תמיד היה בא למשחקים שלי בטורנר, אני זוכר אותו ביציאה, יושב למעלה למעלה ביציאה בקרית גת, נסיעות פחות כי יש המשפחה שומרת שבת והכל, אבל התמיכה היא תמיד שם, היום הם רואים משחקים, בשבת לצורך העניין, אני לא שיחקתי, הם ראו את המשחק שלי, ואז מעבירים לשל שלב, אתה יודע, עוד מעט נפגשים, נראה מה הם יעשו.
יש את הרצון הזה לשחק ביחד איתו וליגת העל? זה איזשהו חלום שבוער בך?
בטח, מה?
כי אתה יודע, לתת לו פס לגול, זה רגע שישאר חתוך.
השאיפה תמיד הייתה שיגיע היום ונשחק אחד נגד השני בליגת העל.
יותר מאשר אחד.
לשחק איתו, אני מעדיף שלא, אני רוצה שהוא לא ישחק איתי, והוא יהיה במקום אחר, לא. אם הוא ישחק איתי, כנראה שהוא לא יהיה איפה שאנחנו רוצים שהוא יהיה.
למרות שאתה, אתה יודע, אתה רק בן 30, ואתה בשיא שלך עכשיו, אמנם אתה תצא מהפציעה הזאת, ועוד יכול לקרות שאתה באמת תגיע לרמות יותר גבוהות בכדורגל הישראלי. יש את האמונה הזאת?
לגמרי, לגמרי. אני, כל פעם שאני מגיע למקום חדש, יש לי שאיפות להתקדם ומטרות קדימה, ואני רואה את עצמי מתקדם, כמו שאני רואה את עצמי מתקדם בכל שנה. כן, זה קיים, זה עוד שם, לשם אני חותר, לשם אני מכוון, ואני מאמין שזה גם יגיע.
סלומון, יש מחשבה כבר על הקריירה שאחרי?
מחשבה על הקריירה שאחרי. אני כרגע לומד, יש לי תעודת מדריך כדורגל שעשיתי בזמנו, שהייתי שחקן עוד בלאומית. אני מסיים שנה רביעית באוניברסיטה הפתוחה, בתואר בניהול וסוציולוגיה, תואר ראשון. אז ככה זה משהו שהוא מאוד חשוב לי ברמה אישית, היה חשוב גם להורים שלי, אתה יודע, זה משהו שתמיד הם יושבים עלינו על הראש, כמה שהיית טוב בכדורגל, תלמד, תלמד, תלמד. אז זה משהו שהוא מאוד עזר, ואני חושב שמאוד חשוב שיהיה לך ארגז כלים מאוד רחב כדי, אתה יודע, יש משפט שאומר, הכדורגל זה החיים, אבל לא הכל בחיים.
אם לא היית כדורגלן, מה היית? אתה יודע להגיד?
לא, אבל סביר להניח שהייתי הולך ללמוד באוניברסיטה, כי אני אוהב ללמוד, אבל זה משהו שהשרישו בי ואמרו לי כל הזמן, שזה לא סותר, זה שאתה שחקן כדורגל, זה לא סותר שאתה צריך ללמוד. מה אתה צריך?
נכון, פעם זה לא היה, אבל היום, בשנים האלה, אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים שיוצאים ללמוד, שאתה יודע, או שמביעים דעה, שהם...
זה חשוב, כי אתה לא יודע מה הוליד יום.
היום יש שם יותר הכוונה לכדורגלנים, אתה יודע, עומרי אפק עושה פרויקט מדהים של כדורגלנים, של, אתה יודע, איך זה נקרא?
ארגון בקריית אונו.
בקריית אונו, חינוך וחברה. שמנשה זלקה עושה את זה, אלמוג שנקור, יש עוד המון שחקנים.
המון שחקנים, יש גם את ארגון השחקנים, שמושיקו משאלף ברשם, שהם דואגים לכל מה שצריך, ולמלגות לשחקנים, ולקורסים, ויש גם סטארט-אפ מדיה וספורט. אז זה משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב לעתיד של האנשים, כי בסוף כדורגל יש לו מתישהו נגמר.
אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל אחרי ה...
כן.
זה עוד רחוק, ואנחנו, סליחה שאנחנו פותחים, אתה יודע, אבל...
רחוק. אני מתכוון לשחק עד ב-38.
כמו יחיל תגי.
בעזרת השם, בהצלחה.
יחיל תגי, אתה יודע.
אפשר לדעת, כן.
סלומון דניאל, איזה כיף קודם כל שהגעת לאולפן, אתה יודע, אתה שחקן בגיל 30, והדרך בפניך, אתה לפניך, עוד לפניך.
תשמע, אנחנו רואים איך הקריירה שלך נמנתה, ומגיע לך שפו ענק, עשית את כל הדרך מלמטה, עברת תלאות, אנחנו משערים. מגיע לך שפו ענק.
זה לא משערים, הוא עבר תלאות.
תודה רבה.
אנחנו מצפים לראות אותך במקומות הכי גבוהים בקריירה, את הכדורגל ובכלל.
אתה חייב להגיע, תודה, לדחוף את עצמך עוד קצת לקצה.
דוחף את עצמי כמה שאפשר.
אתה יודע, בכדורגל הישראלי בגיל 30 זה כבר מבוגר, אבל יש לך עוד הרבה שנים לתת, אתה חזק, אתה נראה טוב, אתה בנוי טוב, אנחנו מאחוריך, הקהילה שלי, מה לך תעשה, אל תפחיד, מקסימום יש את הפודקאסט, אתה מדבר יפה, תצטרף אלינו לשולחן.
אני רוצה להעביר נקודה מסוימת. חשוב שהילדים עצמם, בין אם זה מהעדה, בין אם לא, שיבינו שכאילו אין דבר באמת שעומד בפני הרצון. אם אתה רוצה משהו, אתה יכול להשיג אותו, אבל צריך לעבוד קשה בשביל זה ולהאמין, כי אחרי הדברים לא יקרו. אבל אתה כן צריך לעשות משהו בשביל שזה יקרה. יש את אלה שאומרים, יהיה בסדר, אבל לא עושים כלום. יש את אלה שאומרים, יהיה בסדר, אבל עובדים הכי קשה. אז צריך להיות מהאנשים האלה.
זה משפט שמסכם את הפרק הזה בצורה הכי טובה שיש.
מסכם את
הקריירה שלו. מסיים את הפרק ואת סולומון דניאל. זהו, אנחנו סיימנו. יש לנו עוד שאלות נוספות, אלי?
לא. אנחנו סיימנו. תודה רבה שהתארחת אצלנו. אנחנו היינו הבקסטייג'. תעקבו אחרינו באינסטגרם, פייסבוק. וביוטיוב שבו הפרק יעלה, תודה רבה
חשוב,
לכם.
חשוב להגיד דבר אחרון, שפרק הבא זה פרק סיום, ומצפה לכם הפתעה קטנה מאיתנו. אז תודה רבה שצפיתם, ולהתראות, נתראה בפרק הבא.